חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. רבים משווים בין ההפתעה וגודל הניצחון בששת הימים למלחמה באיראן. יש כמובן הבדלים מובהקים, אך בהיסטוריה ירשמו שניהם כניצחונות מדהימים של ישראל על אויביה. אבל בכל פעם שישראל מנצחת מאוד, קמים בתוכנו אלו שאינם מסוגלים לסבול את המצב. כאלו שמצבם של היהודים הנרדפים בגלויות 2000 שנה הוטמע כבר ב-DNA שלהם. וממש כפי שמיד אחרי ששת הימים קמו אלו שהסבירו למה זה רע וכיבוש ודיכוי ולא מוסרי ולא יהודי, בדיוק לא היהודי שהם מזדהים איתו, כך ממש גם עכשיו. עיתונאי בארץ כתב אתמול, המלחמה מרסקת את ההתנגדות לנתניהו וזה מסוכן לא פחות מאיראן. מצב של יהודי חסות תחת איום השמדה איראני שקול בעיניו להתחזקות נתניהו המנצח. ואני טוען שזה לא רק שנאת נתניהו. כיוון שניצחון ישראל הפך משני לנתניהו, מאליו מובן שישראל חזקה ומנצחת אינה מהווה בעיניו ובעיני דומיו יעד לאומי ראשון במעלה. מול תופעות דומות כתב אלתרמן אחרי מלחמת ששת הימים בטור השביעי שלו בדבר עיתון פועלי ארץ ישראלית, אז אמר השטן. אז אמר השטן, הנצור הזה איך אוכל לו? איתו האומץ וכישרון המעשה, וכלי מלחמה ותושייה עצה לו, ואמר, לא אתול את כוחו ולא רסן אשים ומתג, ולא מורך אבי בתוכו ולא ידיו ארפה כמקדם, רק זאת אעשה, אך המוחו. ושכח שאיתו הצדק. השטן או ה-DNA היכו את מוחם. הם שכחו שאיתנו הצדק. אבל עם ישראל, ונכון למלחמה זו גם מנהיגיו, לא שכחו, לא איבדו בינתם וניצחו. אז נא להימנע מביקורי תנחומין.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני דוד ורטיים, ואני השוטר הרע. בשטף האירועים, זה אולי סיפור קטן, אבל הוא מספר לא מעט. יממה אחרי שטיל ריסק שכונה שלמה בתל אביב, מגיע חבר הכנסת חנוך מלביצקי, פריבילג מרחביה, בן של פרופסור ונכד של פרופסור, שלמד בתיכון יוקרתי בירושלים, ומתבכיין. בציוץ שכתב בשעה 6 בבוקר, שעה אחרי שארבעה תושבי בית שבע מתו מטיל שפגע בעיר, לא בחר מלביצקי חלילה לגלות אמפתיה לתושבים שבתיהם וחייהם נהרסו, או להציע נקמה אפילו, והלך ישר לפתרון המוכר, פילוג. דין באר שבע כדין תל אביב, כתב. על פניו, מלביצקי ביקש להעביר את המסר כי יש להגיב בעוצמה כלפי התוקפנות הרצחנית של האיראנים. אבל הסאב-טקסט היה ברור. יישובים שאינם תל אביב לא זוכים באופן אוטומטי לאותה הגנה ויחס להן זוכות נפילות שמחוץ למרכז. במיוחד ברקע המלחמה עם איראן, שכיוונה כך לפי שר הביטחון מהליכוד עצמו למרכזי אוכלוסייה, מדובר לא רק באמירה שקרית ומפלגת, אלא בעיקר מיושנת ומופרכת. הנה קצת נתונים. מעבר לטיל שנורא שלשום, שכאמור פגע ישירות בבניין מגורים רב קומות בתל אביב וגרם להרס משמעותי בכל הרחוב, פצע 23 בני אדם, טילים נוספים נפלו בשבוע וחצי האחרונים בלבד, גם בהרצליה, רמת גן, פתח תקווה, גלילות, מה נקרא גוש דן. ובכלל, האם העובדה שטבח 7 באוקטובר נעשה בדרום בגרשיים זיקתה את חמאס בתקופה פחותה מאשר אם היה מתרחש במרכז? האם מישהו חוץ מחבר הכנסת מלביצקי, כלומר, מעלה על דעתו שתחת מתקפות טילים מהצפון, מהמזרח, מהחוטים ומעזה, יש בכלל משמעות לחלוקה גיאוגרפית כיום? הציוץ המתמם הזה לא נוטל בחלל ריק. ברקע הניסיון לסגור את המלחמה המוצלחת באיראן, עולים וגוברים הדיבורים על בחירות בזק, שיכולות אולי למנף את ההישג של נתניהו. האם לרצון לחלק את הארץ חלוקה מלאכותית של מרכז ופריפריה יש קשר לאופן המוכר בו מתכוונים בליכוד לקושש שקולות? לא ברור. מה שכן ברור הוא ששוב בחיינות והעלאת גירה של טענות על כיפוח פריפריה מועלות על ידי אנשים אשכנזים פריבילגיים מהליכוד. עכשיו, כשהאיום האיראני הוסר, צריך לזכור מהו האיום הכי גדול למדינת ישראל. אנשים כאלו.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ודוד ורטהיים.
שלום דוד.
שלום אריה, מה שלומך?
איך אתה חוגג את תום המלחמה הזאת?
תשמע, אנחנו עדיין לא בתום. בבוקר כבר אמרנו שירי הלל. בערך אחר כך שר הביטחון מבטיח לנו שאנחנו יוצאים להגיב תגובה חמורה על מתח הטילים שהפר את הפסקת האש, ואז מתברר שטראמפ אומר לדו דונט. אז אנחנו בסוף? נשאל את המומחים?
לא, אתה פשוט לא מצליח לראות את הפיל.
יאללה.
אתה ממשש זנב ואומר, וואלה, מה זה הדבר הזה? זה חבל. אתה ממשש את האוזן, אתה אומר זה אוהל, אתה לא רואה את התמונה הגדולה, אתה נתפל למלוויצקי, מי זכור מה הוא אמר בעוד שעה, לא בעוד ההיסטוריה.
מה אתה רוצה, עוד שיר הלל למלחמת נתניהו הטובה, למלחמת 12 הימים?
אני באמת מתקשה להבין אנשים שמחפשים למה זה לא בסדר. כשזה
בפרספקטיבה היסטורית ולאומית. לא, אני פשוט לא רוצה להגיד את הברור מאליו, אני לא חושב. א', אני חייב להגיד לך משהו, הרי כי העלית את הנושא. תשמע, זה בסדר, ברמה העיתונאית, כן, ושנינו כאלה פה ושם, להעלות ספקות. גם אם הם נראות טיפשיים, גם אם הם נראים טיפשיים לפעמים. זאת אומרת, אפשר לבוא ולטעות לפעמים, למה דווקא עכשיו, איך זה, ועדיין אני חושב שהקונצנזוס שיש כרגע בישראל סביב הצדקת המבצע הזה והצלחתו הוא כמעט חסר תקדים.
כן, ולוקח שעה ואומרים, תשמעו, מה שאמר טראמפ, העלייה למסוק או בירידה מהמסוק, זה החמיץ את הניצחון. באמת, זה עיקר ותפל. באמת אכפת לי מה טראמפ עושה, בפורדו למשל, פחות אכפת לי מה אומר בירידה או בירידה
מהמסוק. תראה, בוא אני אגיד לך, אני לא יודע כמה שניות יש לנו כאן.
שבע
שניות, אז בוא נדבר אחרי זה בעצם.
אחרי זה אולי נצטרך לדבר חדשות, ואחר כך נמשיך.
עכשיו, חמש בערב, עם אריה אלדד ודוד ורטהיים.
וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושר פלסנר, ואחרי על השידור, אילי זק.
אריה, לפני שנדבר עם צ'ייני, אני רוצה רק להגיד לך משהו. תראה, אני חושב שההישג הגדול של המבצע הזה הוא... ברור שזה חיסול הגרעין, לא חיסול, אבל פגיעה ביכולת הגרעין והעמידה ביעדים שאנחנו הצבנו לעצמנו, אבל אני חושב שקודם כל יש כאן אלמנט של שבירת מחסום הפחד. כל כך הרבה שנים גדלנו אפשר להגיד, כן, אני לפחות, עם המיתוס הזה של איראן ואיראן והאימפריה, אז בסוף אתה מגלה שלפעמים דיברת על פיל, שהנמר הוא חסר שיניים. וזה חשוב לנו גם להבין את זה, כי זה מעיד משהו על הערכת חסר, והערכת חסר היא תמיד טובה כשזה מגיע למודיעין ומלחמה. אחת החסר של עצמנו, כן? ועדיין נשארת כאן שאלה, שאנחנו עדיין לא יודעים את התוצאות האמיתיות, ואין מספיק ידע על מה באמת הצלחנו לעשות, האם אנחנו לא שוב בקונספציה של הרתנו באמת, פגענו באמת, וכן הלאה.
שלום וערב טוב לאלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, שלום לך.
ערב טוב.
אתה חושב שמר ורטהיים צודק שחטאנו בהערכת יתר של איראן או בהערכת חסר של הכוח שלנו?
תראה, אני מסכים לגמרי שחטאנו בהערכת יתר לא רק של איראן, גם של חיזבאללה. כי בסוף אנחנו לוקחים את הערכת המודיעין ומנתחים אותה ושוכחים תמיד שיש גם לישראל היבט התקפי. בוא ניקח את חיזבאללה כדוגמה. כשאנחנו אומרים שלחיזבאללה יש 160 אלף רקטות, והוא ישגר עלינו 3,000 רקטות, מהם אחוז מסוים מדויקים שיפגעו בתחנות כוח וכן הלאה, זה נורא מפחיד ומצמרר. אבל אנחנו צריכים לזכור שיש לנו כוח לא מבוטל, אם אין לנו זמן לדבר על זה, ואנחנו עם מודיעין מצוין, פועלים גם בהתקפה כהגנה. זאת אומרת, אנחנו מתקיפים את ה... בסיסים והמשגרים של הטילים, וככה בעצם ה-3,000 טילים האלה הופך כמעט לכלום. באמת, בפתיחת המערכה, ראינו את זה גם במלחמת לבנון השנייה, אנשים לא זוכרים את זה, אבל בלילה הראשון תקפנו את משגרי הטילים, זה נקרא מבצע משקל סגולי, וחיסלנו את מרבית הטילים הכבדים והבינוניים, הארוכים והבינוניים של חיזבאללה. אותו דבר פה עם איראן. בסדר, אז לאיראן יש מערך טילים מאוד מאוד מפחיד, של איזה 2,000 טילים שיכולים להגיע למדינת ישראל, אבל במקביל צריך לראות, למדינת ישראל יש החלף יכולות עירות ובית, יש יכולות התקפה לגמרי נוראות, ואני חושב שעם השנים בנינו את היכולות האלה. לכן, אני מסכים עם מה שאמר פה ורטהיים שהייתה לנו הערכת יתר, אבל התגברנו על זה תוך כדי המלחמה. זאת מלחמה שבאופן אבולוציוני נתנה לנו מיץ אומץ ככל שהתקדמנו בשלבים, ובסיכומו של דבר היה לנו את האומץ המספיק כדי...
צריך גם להגיד שייני שהאומץ הזה, וגם אריה כמובן, שהאומץ הזה קצת נקנה בדם, זאת אומרת, לא באשמתנו, אבל ברגע שאתה מתרגל לרף של 1200 הרוגים ביום, אז אתה אומר, אוקיי, כדי לנצח את המערכה כולה, אז עוד 200, פחות 300, עוד חייל הרוג פחות, זה קצת מאבד ערך, אני אומר את זה, זה טרגי, אבל זה קצת זה מה שקרה פה. פעם, לפני השביעי לאוקטובר, מסה כזאת של הרוגים פוטנציאליים, הייתה תרחיש שבגללו לא היינו יוצאים למלחמה הרי.
תראה, אני לא יודע בסוף מה יש במוחו של ראש הממשלה. בסוף, עם כל הכבוד לשרים, והם ישבו בדרמטיות, והסבירו לנו בימים האחרונים מה היה שם, בישיבת הקבינט, מה אמרו פה ומה אמרו שם. בסוף, בינינו לבין עצמנו, מי שהחליט פה זה ראש הממשלה, ולא אף אחד אחר. בסוף, הוא יודע לחפות את רצונו. ובעצם, עזוב רגע את הנפגעים, את מספר הנפגעים. לא הייתה ברירה. מה אתה רוצה עכשיו? להשאיר אותנו במצב שבו אנחנו חשופים למתח של סדר גודל, שבין 500 ל-1000, אני לא יודע את המספר המדויק, של טילים בליסטיים על מדינת ישראל. שבוא נניח שהם יורים 800, אנחנו מיירטים ברמה של 70-80%, תלוי באיזה יום, ונופלים פה עשרות טילים, ראינו מה הם עושים הטילים האלה.
כלומר לא יכולנו להגיד, גם אם יהיה להם נשק גרעיני אנחנו ניירט אותו, כי אנחנו יודעים מה שיעורי העירות, אבל תגיד, אנחנו, הפסקת האש הוכתבה לנו על ידי טראמפ, אנחנו עוד נצטער שלא המשכנו עד הורדת המשטר באיראן?
לא, אני לא חושב. אני חושב, תראה, בוא נסתכל באמת מה השגנו ב-12 הימים האלה. אני חושב שאף אחד מאיתנו לא יכל לתאר את גודל ההישג. ההישג הוא עצום. תשים של חיל האוויר, תשים מעל טהרן, ומדכאים שיגור תקק מעל איראן, תוקפים את הגרעין, תוקפים את המערך הייצור של הטילים הבליסטיים. באמת.
וכל מטוסינו חזרו בשלום לבסיסם?
ברוך השם.
כן, זה באמת...
אז פה אני חייב רגע לשאול אותך, צ'ייני, דווקא כבכובעך, לא כפרשן, אלא כגנרל. את לשעבר לפחות. אני מנסה להבין, אני מנסה להיכנס רגע לראש של איך לקרוא לזה, טול, או מה נמצא מעל טול בצבא, אסטרטגיה, לא יודע, על מוחות שחשבו, מזל, כן. הפרדיגמה הצבאית, איך יכול להיות שהאיראנים אפשרו, אתם שמים חצי טריליון דולר על תוכנית, דולר, שקל, כבר לא זוכר, על תוכנית של גרעין. אתם לא יכולים לשים קצת על, אני לא יודע מה, על נונממים יותר מוסווים, על חיל אוויר יותר חזק, שיהווה איזשהו איום. אני שמח שהם כמובן לא עשו את זה, אבל אני מנסה להבין את השיקול המערכתי, איך יכול להיות שאימפריה כזאת ענקית, מה הייתה החשיבה שם?
אז אני רוצה להסביר את זה ממש במשפטים קצרים, אני לא אעריך. דבר ראשון, צריך לראות, אנחנו בעליונות טכנולוגית מוחלטת, זה דבר ראשון. אנחנו משתמשים בנשק מערבי, אמריקאי ברובו וישראלי בחלקו, והנשק הזה הוא ברמה פי כמה יותר גבוהה מהנשק שהאיראנים יכלו לקבל מהרוסים בעיקר. ואת זה אנחנו ידענו כבר הרבה מאוד שנים. אנחנו תקפנו בסוריה באופן חופשי, גם כאשר היו שם צוללות S-300 ו-S-400, ידענו לנטרל אותם ולהשיג עליונות אווירית, במצבים שבהם היינו צריכים את זה. היה ברור, אחרי אוקטובר, אחרי שתקפנו באוקטובר 2024, היה ברור שאנחנו במצב שבו אנחנו שולטים כמעט לחלוטין בשמיים, כי השמדנו להם את כל סוללות הטקה שהיו להם. זה דבר ראשון. הדבר השני, המלחמה הזאת היא מלחמת הרשת הראשונה. מה זה מלחמת רשת? על מה אנחנו מדברים? אז בואו ננסה לתת דוגמה. מזלת או מלת מסתובב מעל טהרן, מגלה רכב שיגור, הוא מכניס את זה לתוך מערכת שליטה ובקרה. פתאום כל מי שיושב על המערכת שליטה ובקרה, וזה הבור של חיל האוויר, וגם המטוסים שבשמיים, רואים את אותה תמונה.
הסדרן שואל מי פנוי ליד הבימה.
כלומר, בדיוק, ובחיפאים אומרים, מי פנוי באדר?
מי פנוי באדר?
בדיחות של נהגי מוניות, נגרענו לשם, כן.
כן,
ככה זה אמר. זה קורה בשניות. תבינו לאיזה...
אני חייב להגיד, לא קיבלתי תשובה טובה, לצערי לנו זמן להעמיק בזה, ואתה בטח יודע, כי יכולות טכנולוגיות זה לא פורס מז'ור, זה כסף, בסוף אם אתה מחליט שאתה משקיע, אתה יכול לקנות את כל המוחות הסו קולד מערביים, לא אם אתה מחליט שאתה שם על זה.
אתה אומר בעצמך, הם השקיעו
0.5 מיליארד. נו, אז לא יכלו לשים 20 מיליארד רק לקנות מוחות, אם אני אמצא להם.
0.5 טריליון, אין הטכנולוגיה שאנחנו משתמשים בה, לעומת הטכנולוגיה שהם משתמשים בה, היא שמיים וארץ, זה ההבדל. ההבדל הוא גם במודיעין, גם בטכנולוגיה, גם באיכות כוח האדם וגם במוטיבציה, הכל ביחד. אבל אני אומר, כשאתה מסתכל על היתרון הטכנולוגי, הוא עצום, הבדל של שמיים וארץ בינינו לבינם, וזה בסוף מה שמנצח מלחמות, כאשר אתה מחבר את זה.
בוודאי מלחמות מהסוג הזה, כשאנחנו לא שולחים רגלים על הקרקע. אלוף צ'ייני מרום, תודה רבה לך. תודה רבה.
תודה. כל טוב, ערב טוב.
טוב. שלום וערב טוב לנריה קראוס.
שליחת חדשות 13 לארצות הברית.
אבל לפני שאנחנו שומעים אותך, נשמע איזה אינסרט קטן של הנשיא טראמפ הבוקר.
I don't like the fact that Israel went out this morning at all, and I'm going to see if I can stop it. They violated it, but Israel violated it too. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning. We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that?
אני הבנתי שהוא אמר מילה גסה. זה מה שהבנתי מכל מה שהוא אמר.
הייתה שם אחת,
בסדר. אבל הוא באמת נזף בישראל שאנחנו הפרנו את הפסקת האש יותר מהאיראנים, לא ניכנס כרגע לעובדות.
הוא לא רק נזף, אריה, הוא קפה הפסקת, אתה אמרת בעצמך, קפה עליהן את הפסקת האש, זה בסדר גמור.
זה עוד קודם, כלומר, הוא קפה וכעס שהפרנו. תגידי, מה חשוב באמת מבחינתנו, מה שטראמפ אומר בעלייה או בירדה מהמסוק, או מה שהוא עושה?
זה הרבה פעמים ממש אותו הדבר. כלומר, כשטראמפ אומר את הדברים הללו, הוא במקביל גם פועל. אני שואלת אותו שם, בעודו מגיע באמת לבית הלבן, מתחיל לצאת מהבית הלבן, אני פוגשת אותו שם ואני שואלת אותו על הסיפור הזה של מזרח תיכון חדש ומה הוא מכנן לעתיד, והוא מרוב זעם הוא פשוט רוצה רגע לדבר על, הוא שואל אותי מי אני ואני מציגה את עצמי ואני אומרת שאני מערוץ בישראל, אז הוא רוצה להעביר מסר לישראלים שהם חייבים להפסיק עם ההתקפות ושהוא חייב לגרום לזה לקרות. ואז אני שואלת אותו, אבל דיברת עם ראש הממשלה נתניהו? אז הוא אומר כן, ודיברתי עם כולם. ואז בעצם טראמפ ממשיך עם השיחות, והוא גם אומר לנו שם לעיתונאים, ברגע שאני מסיים אתכם, אני ממשיך לפעול בעניין הזה שיפסיקו ההתקפות. כלומר, אתם רואים כאן ממש את טראמפ, זה חלק מהמעשים שלו, זה העובדה שהוא הולך לתקשורת, הוא משתמש בנו כעיתונאים שנמצאים שם כדי להדהד את המסרים, הוא מבין שיש עיתונאית ישראלית, הוא רוצה שהמסר יעבור לישראל.
טוב, גם נתניהו מתראיין לרשתות זרות בדיוק מאותה סיבה, לחוץ על דעת הקהל בארצות הברית, הרי זה מתכתב. אבל אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה קונקרטית, האם הפסקת האש הזאת שנכפתה עלינו, היא תשלום על תקיפת מתקני הגרעין?
הלוואי, זה תשלום במבצע, מחיר מבצע הדבר הזה.
צריך להגיד שהעניין עם הימים האחרונים זה שגם ישראל הגיע לתחושה שאין עוד המון מטרות יקרות ערך, כמו שבעצם המטרה הראשית הייתה להוביל את ארצות הברית לתקוף את מתקני הגרעין. ברגע שזה קרה, ישראל מבחינתה יכולה לחתור לסיום האירוע, ככה שהאופציה שבה טראמפ מצליח להביא הפסקת אש בשלב הזה והפסקת אש שבה הוא תקף את מתקני הגרעין וישראל חייבת לו, כן, גם ישראל יוצאת פה כמעט win-win, זה לא win-win מוחלט, יהיו לנו עוד מטרות ועוד מטרות איכותיות, ולישראל יש בנק מטרות מאוד מאוד גדול, שיכלה להמשיך איתו גם שבועות ואפילו חודשים, אבל העורף הישראלי סופג וסופג מאוד מאוד חזק, ובסוף המטרה הוא שלמה, זה היה האירוע, האירוע הזה יצא לדרך כדי לנסות ולמשוך את ארצות הברית לתקוף את מתקני הגרעין, או לנסות לקלף לאט לאט, מאוד מאוד לאט את פורדו, מה שכנראה היה בלתי אפשרי לעשות בלעדיהם. מרגע שארצות הברית נכנסה לתמונה ותקפה, בעצם גם ישראל הפכה את שעון החול ואמרה, גם אנחנו מוכנים, וזה העיתותים שהם העבירו לטראמפ. והאמת היא שגם אם אלו לא העיתותים שהם רצו להעביר לטראמפ, היה ברור שזה מה שטראמפ רוצה, וצריך עכשיו לתת גם לו את מבוקשו. הוא עשה כאן מהלך מדהים מבחינת ישראל, מהלך שברור שלא נוח לו בבייס שלו, מהלך שלא היה לו כל כך קל להוציא לפועל בארצות הברית.
באמת, מה מצבו בארצות הברית עכשיו? גם בבייס שלו, גם בכלל? הוא יוצא מנצח מהמלחמה הזאת?
כן, צריך להסתכל על זה בכמה המישורים. יש מישור אחד שבו נתוני הפופולריות שלו שהולכים ועולים. יש מישור שני של נתוני הקושי של האמריקאים עם המהלך והחרדה שזה מכניס להם, ששם גם רואים שהרבה אמריקאים נכנסו לחרדה וללחץ מהסיפור הזה, והיה להם קשה להכיל את זה שארצות הברית בעצם פתחה במלחמה עם איראן. הבוקר, טראמפ, בחגיגות ניצחון שלו, כן, מבחינתו, דוד, אתה ורטיים, אתה מבין במיתוגים של ביבי, מבחינתו זה הטוטל ויקטורי, זה כאילו הניצחון המוחלט. אז מבחינת טראמפ, הוא חוגג היום, הוא גם תקף את מתקני הגרעין באיראן, אגב, הוא ממשיך להתעקש שהם הושמדו לחלוטין, שפורדו הושמד לחלוטין, שאין אורניום מואשר יותר לאיראן, מה שהמודיעין, גם הישראלי וגם האמריקאי, עוד לא יודעים להגיד ב-100%. טראמפ ממשיך להגיד את זה, ככה הוא ממתג את האירוע. מבחינתו אין נשק גרעיני באיראן, ישראל תקפה את מה שהיא רצתה, והוא גם יומיים אחרי שהוא תוקף, יממה וחצי הוא כבר מצליח להביא להפסקת אש.
כן, ולא מסתבך במלחמה, כי זה היה האיום הגדול שאמרו שבגללו הוא התחרט וישראל תתחרט, כי האשימו אותנו שגררנו את ארצות הברית למלחמה.
כן.
כן.
כן, כן, תמשיכי.
המיתוג של טראמפ זה שלום באמצעות כוח, והוא ממש רץ על הסלוגן הזה בחודשים מאז שהוא נבחר לתפקיד, וזה מבחינתו הייתה ההוכחה המושלמת. אני הראיתי כוח, ובאמצעות הכוח שלי הובלתי לשלום. אבל הוא לא מסתפק בזה. יש לו עוד צעדים שהוא רוצה לעשות. יש את עזה, יש את כמובן החטופים, מבחינת טראמפ, וכמובן סעודיה. שסעודיה זה אירוע ענק, ויכול להיות שעכשיו זה השלב הבא שטראמפ ינסה לחתור אליו. אגב, ניסיתי לשאול אותו היום על החטופים, הוא לא השיב לי על סוגיית החטופים. אני חושבת שזה לא כי אין לו מה להגיד, אלא כי הוא כל כך זעם על זה שהוא כותב על הפסקת אש, ואז ישראל ואיראן במעלומות ביניהן. דרך אגב, צריך להגיד, הציוץ של טראמפ היה נראה כאילו המעלומות באמת יימשכו במשך שעות. פתאום מתעורר בבוקר והוא זועם על זה שנמשכו מעלומות.
לא, צריך גם להגיד שהוא הפתיע את ממשלתו, צריך גם להגיד שהוא הפתיע את השרים הבכירים שלו. אנחנו מדברים על זה שמילא כאן, ששר הביטחון מצייד בבוקר, נגיב בחומרה, נגיב פה, נגיב שם, את הפסקת האש הפתיע גם את הממשלה שלו.
נכון, 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 לחלוטין. והוא עושה את זה, אגב, בדרך כלל כשיש את הסכמים מהסוג הזה, ההדלפות מתחילות בתקשורת הערבית, אנחנו מכירים את זה, אל ערבייה, אל ג'זירה, מקבלות איזה הדלפה, ולאט לאט זה מתחיל להתגלגל. הוא לא נותן לזה לקרות, זה חלק מתהליך הכפייה שהוא עושה גם על ישראל וגם על איראן. הוא קיבל אור ירוק, אז הוא פשוט באותו רגע מחליט שהוא מצייץ וכותב על זה ומחליט. גם בישראל לא חשבו שהוא יכריז בצורה הזאת ובעיתוי הזה. העיתוי היה מאוד מוקדם גם בשביל לישראל, זה הכל היה מאוד מאוד טרי. זה היה שעות ספורות אחרי ההתקפה של איראן על בסיס של ארצות הברית בקטר, התקפה שיכולה להסתיים אחרת, אבל איראן בעצמה רצתה רק לסמן וי, אז התריעה מראש, וארצות הברית פינתה את כל הגורמים, והיא יכלה לירט את הטילים. אז שעות אחרי זה טראמפ מכריז על הפסקת אש, ברשת החברתית שלו, כשפה כבר מאוחר בערב, מאוד מעניין, ואגב, מעניין גם שהוא לא נשא נאום. יכול להיות שהוא קיווה לעשות משהו כזה, והוא ראה שפשוט הפסקת האש לא ממש נכנסת לתוקף, והוא חשש מזה, ולכן לא רצה להיראות כמי שמכריז על משהו שלא קורה, והעדיף להסתפק בציוץ הזה. אני מודה שלא ראיתי את טראמפ ככה כועס, על, בטח לא על בנות ברית, אבל בכלל,
מאז שהוא הפסיד בבחירות? הוא לא הפסיד בבחירות.
שכחתי מזה בכלל, איזה פרה-היסטוריה. אבל אני חייב לשאול אותך, נריה, אנחנו נדבר על זה אחרי זה כאן, אני ואריה בהרחבה עם מרואן אחר, אבל אני רוצה בכל זאת לשאול אותך, כי עיתונאית שמכסה תקופה ארוכה כבר את הבית הלבן, דיברו הרבה על סיפור השגיאות הפרשנים בישראל. לא רק הגנרלים, הפרשנים, כולל פרשנים שמכסים את הבית הלבן. אני רוצה לשאול אותך מה העמדה שלך לגבי זה, בעצם בלפו לכם, מכרו לכם סיפור הטיה, אני אפילו לא זוכר את הערכה הספציפית שלך, נדבר באופן כללי, ובעצם המקורות שלכם הפעמים זה הפוליטיקאים הבכירים שהם מבלפים אתכם הפעם, וכאילו יש כאן איזה אין איזה אי נעימות, אין נגיד עיתונאי שעכשיו רואה את טראמפ, אחרי שטראמפ אמר לו, ייקח לי שבועיים להחליט, ולמחרת עושה תרגיל לטייס שהוא גם על חשבון הפרשנים. אין איזה הרגשה כזאת של אני לא יודע מה, כעס?
אני חושבת שבהיבט של טראמפ ספציפית, טראמפ קודם כל שלח, כשהוא אמר שבועיים, הוא שלח את הדוברת להגיד את זה, הוא לא אמר את זה בעצמו, כלומר אין את אותו עומד מול המצלמות, ואומר, אני רוצה שבועיים. והוא כל הזמן היטל. כלומר, הוא נתן את הרושם, ואני גם בשידורים שלי אמרתי שטראמפ יכול בכל רגע לפעול, ולא סתם הוא אומר בתוך שבועיים ולא שבועיים, וגם הבאנו המון דוגמאות, לפחות אצלנו, לזה שכשטראמפ אומר שבועיים, זה לא באמת, זה סתם מטבע לשון אצלו, הוא סתם זורק משהו לאוויר, אומר אני אתן עוד צ'אנס. היה כאן מהלך מדהים שלהם, בגלל שזה היה כל כך ברור שטראמפ בפנים, המהלך המדהים היה שמרוב שזה ברור שהוא בפנים, זה כבר לא ברור שהוא בפנים, כי הוא משחק משחקים כפולים, הוא בעצם השתמש בטראמפיות שלו.
בול.
כלומר, במילים לא ברורות, במשפטים לא קוהרנטיים, כדי... בדיוק, כדי לעבוד על כולם. כשהוא אומר, נראה מה יהיה, אולי כן, אולי לא, בגדול זאת התבטאות מטורפת של נשיא ארצות הברית שאומר, אולי אני אתקוף באיראן. אבל כשטראמפ אומר את זה, זה כבר כאילו עובר מתחת לרדאר. אגב, צריך להגיד, גם בערב התקיפה של ישראל, שעות לפני שישראל תקפה, 7:30 בערב שעון ישראל, חצי שעה למהדורה מרכזית, טראמפ יושב בחדר הסגלגל ואומר, אני לא רוצה שישראל תתקוף, אבל סיכוי טוב שהיא תתקוף. הוא בעצם חושף במילים שלו את הפעולות הבאות של ישראל, אבל
ואף אחד לא יודע מתי לקחת אותו ברצינות.
זה מזכיר לי את החיקוי הבאמת מופתי שלו, בארץ נהדרת, צריכים לסיים.
וואו. כן. חיקוי באמת מדהים, ואני כן אגיד רק, אגב, אפרופו השאלה שלך, ורטיים, כי אני חושב שזה חשוב להגיד, התחושה שלי כעיתונאית פה, שכשאני פונה לשאול שאלות, וכשאני מגיעה לבית הלבן, אני יודעת שיש סיכוי טוב שהנשיא טראמפ יענה על שאלות שלי, כמו שקרה הבוקר, זו תחושה נפלאה כעיתונאית, וזה מצייר אותי שאין את זה בארץ בצורה הזאת. התחושה שלי שאני פונה לתגובה.
יש את זה פשוט לטופז לוק, יש את זה פשוט לטופז לוק. נריה, אנחנו צריכים...
תודה רבה. תודה רבה. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לחבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, לשעבר יושב ראש ועדת חוץ ביטחון של הכנסת, סגן ראש המוסד, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
חבר הכנסת בן ברק, הפסקת האש נכפתה על ישראל בניגוד לרצונה או על פי רצונה?
על פי מה שאני מבין, אני חושב שהפסקת האש הייתה גם על דעתנו, בסך הכל... אנחנו השגנו את היעדים שאיתם נכנסו למלחמה. אנחנו לא מעוניינים, צריכים להיות מטומטמים בשביל להיות מעוניינים במלחמת התשה. ולכן אני חושב שהפסקת האש הזאת היא דבר מבורך, וטוב שכך.
כן. רם בן ברק, אני מנסה פשוט להבין את הלוגיקה של המהלך ושל ההכרזות שלנו, של ישראל, שבעת הצורך נתקוף שוב. זאת אומרת, אם איראן תתעצם, אנחנו נתקוף שוב. הרי היום בבוקר אמרו לנו דונט ולא יכולנו לעמוד בדונט הזה. מי ערב לנו שעוד שנתיים, שלוש, חמש נוכל?
תראה, הדונט הזה הוא היה דונט שבעיניי הוא היה חיוני. אני לא יודע אם ראיתם, אבל אני ב-11 כבר כתבתי ברשת, שצריכים להתאפק ולא להגיב על השני טילים האלה, כי אני יוצא מתוך הנחה שבאיראן יש איזשהו כאוס, הרי את רוב מקבלי ההחלטות שם אנחנו חיסלנו, ויכול להיות שהמדיניות לא הגיעה לקבוצה כזאת או אחרת למשגרי טילים, ואמרתי שווה להתאפק עוד קצת ולראות אם הם באמת רוצים הפסקת אש, כן או לא, להגיב אפשר גם מחר. ולשמחתי הרבה, אני מודה שגם דונלד טראמפ חשב ככה, ואני חושב שהפסקת אש עכשיו היא דבר, היא דבר נכון. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו בהקשר הזה. השינוי העיקרי והמאוד מאוד משמעותי שקרה בתקיפה הזאת, שהוא זה שעושה את ההבדל, ושאם עד היום ארצות הברית וישראל אמרו יש איום צבאי, יש איום צבאי, והאיראנים לא האמינו לא לנו ולא לאמריקאים על האיום הצבאי הזה, היום הם מבינים שגם מאיימים, אבל גם אפשר לעשות את ה... להשתמש בכוח. וזה שינוי מאוד מאוד משמעותי, לא רק למול איראן, בכלל לכל האויבים של ארצות הברית בסביבה. ארצות הברית אומרת, וארצות הברית מתכוונת, וישראל אומרת, וישראל מתכוונת. זה שינוי עצום, וזה מה שיביא אותם גם בסופו של דבר, למצב שיש שם הסכם שאפשר יהיה לחיות איתו ולחיות איתו טוב להרבה שנים, ועכשיו כולם יודעים שאם הם לא יעמדו בהסכמים כאלה ואחרים, אנחנו יודעים לתקוף.
אתה אומר שחמאס, שאיראן מורתעת?
אני לא אומר שאיראן מורתעת, אני אומר שאיראן מבינה שכשאנחנו אומרים משהו אנחנו מתכוונים אליו. עכשיו איראן ספגה מכה מאוד מאוד קשה, לקחנו את התוכנית הגרעין, אני מעריך, של לפחות בשנתיים בשביל לתקן אותה הנדסית, אבל לדעתי הרבה יותר קדימה, אם הם מבינים את המשמעות של פרויקט גרעין, במיוחד שארצות הברית נכנסה לעסק ולא רק ישראל, ויש כאן גם נשיא אמריקאי שהוא נחוש, אז אני חושב שעשינו פעולה טובה מאוד.
רם בן ברק, אריה הוא רופא בהשכלתו, אני מתמטיקאי, ולכן הייתי רוצה לשמוע ממך, איזה ציון אתה נותן לנתניהו על המלחמה הזאת, על המבצע הזה?
קודם כל, הוא היה גם קרפר, הוא לא רק רופא.
נכון.
גם מבין משהו בשבא.
היום לא היה קרפר שלא היה רופא.
אהבתי שעל המתמטיקאי לא היה ספק, כן? אבל כן. ציון.
אני נותן לנתניהו ציון טוב מאוד על קבלת ההחלטה לצאת למבצע הזה. אני חושב שזה היה בזמן נכון. אני נותן ציון מעולה למפקד חיל האוויר ולראש המוסד ולרמטכ"ל שהביאו תוכנית ונסחו את הביטחון לדרג המדיני, שהתוכנית הזאת היא ברת ביצוע בסיכויים מאוד מאוד גבוהים, זה גם מה שהוביל בסופו של דבר את נתניהו לקבל את ההחלטה הנכונה מאוד מבחינתי.
כן. יש לנו זמן לשאלה על איימן עודה? אסף, כן.
לא, אני רק רוצה להגיד עוד דבר אחד, זה הזמן, זה הזמן להתמקד בעזה, זה הזמן לסיים את המלחמה בעזה, להצטרף לקואליציה הבינלאומית, יש כאן מומנטום שאסור לפספס אותו, יחד עם ארצות הברית, להצטרף להיות בצד הנכון של העולם, להצטרף לקואליציות בינלאומיות גם כנגד איראן, להביא ולהתחיל לעשות מסכמי שלום נוספים, זה הזמן לעשות את זה, לא צריך לתת שני שרים בממשלה לטרפד את זה.
ההישג באיראן יקל עלינו לקבל החלטה מול החמאס? כי אנחנו אומרים, עכשיו אין להם מי שיעזור להם, אנחנו פחות חוששים שהם יתאוששו?
להערכתי כן, להערכתי מה שקרה באיראן היום, ושכל הסכם יצריך להתייחס גם לנקודה הזאת של חימוש ומימון של שלוחים, אבל אני חושב שגם כשאתה עושה את זה עם מצרים ועם מדינות ערב אחרות, אתה תוכל לייצב גם את הגבול עם מצרים ככה שלא יוכלו להבריח משם הדברים, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים ונכונים בעניין הזה.
כן, מאיראן לכאן, שאלה אחת לגבי איימן עודה, אתה תצביע בעד או נגד הדחתו?
תראה, אני מתנגד באופן אחד לזה שחברי כנסת מדיחים חברי כנסת, ואני מתנגד לזה שאנחנו נגררים אחרי כל מיני פעולות שהקואליציה מובילה בשביל להעמיד אותנו במבוכה. אני את איימן עודה מאוד לא אוהב, מאוד 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 לא אוהב את ההתבטאויות שלו. אני הייתי מאוד שמח אם בית המשפט היה פוסל אותו מלכהן בכנסת ישראל. הוא לא היחיד, דרך אגב, שאני לא רוצה אותו לראות בכנסת. יש גם אחרים, ולא כולם ערבים. אבל לסופו של דבר, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, ואני חושב שההדחה שלו לא צריכה להיעשות על ידי חברי כנסת אחרים, זאת דעתי.
חבר הכנסת רם בן ברק, תודה רבה לך.
תודה.
תודה רבה לכם.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לחבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד. חבר הכנסת בוארון, אמרו שהוא איתנו, לא? הצפצוף הזה אומר שהוא לא איתנו.
יכול להיות שהוא
נפל מהקו.
כן, כן. תשמע, זה מעניין מה שהוא אומר חבר כנסת רם בן ברק לגבי איימן עודה, כי עודה או עודה אגב? עודה. זה מעניין מה שהוא אומר, כי חבר הכנסת של יש עתיד, לפחות למיטב קריאתי הבוקר, לא הגיעו לישיבה הקולנית הזאת שהייתה שם, ישיבה שהיא בהגדרה, ישיבה שהייתה נראה לי לטובת תקשורת ולייקים בטוויטר, כן, הרי לא תצא ממנה הדחה, אין שום תסריט שבו יש רוב של 90 ח"כים להדחה כזאת, אבל בוא נשאל את חבר הכנסת בוארון, הוא איתנו.
שלום לך, ערב טוב.
שלום חברים, תרשו לי לפקפק באמירות שלכם.
קדימה.
אתה אומר שיש סיכוי לגייס 90 איש כדי להרחיק את חבר כנסת עודה מהכנסת? לגמרי, לא לשבועיים עונש, אלא לגמרי?
אני אומר שיש 68 חברי כנסת בקואליציה, 69 עם עידן רול, ויש עוד שישה בישראל ביתנו, 75, ומה שאנחנו צריכים זה 15 חברי כנסת מהמחנה הממלכתי ומיש עתיד. האם זה ייתכן? אני סבור שכן. האם זה נכון לעשות את זה? זו כבר שאלה, אני חושב שכן. איתי חושבים עוד 70 חברי כנסת שכן, אכן נכון לעשות את זה. אגב, על ה-70 החתימות חתמו 9 ח"כים מיש עתיד ועוד 5 כמדומני מהמחנה הממלכתי, ללמדך שיש התכנות.
תשמע, אם אפשר לחתום בעילום שם, גם במשותפת היו חותמים לך. זה לא אומר...
אבל הנה, חותמים לא בעילום שם, אלא בפנים גלויות, כ-15 ח"כים משתי המפלגות.
רגע, אני מנסה להבין, כי אני באמת לא יודע. יורם הממלכתי, בני גנץ, תומך בהדחה שלו? לפיד תומך? כי אני מבין שהם נעלמים ונעלמים.
אז הם לא נעלמים ולא נעלמים, וכולם רוצים להראות, וגם כנראה שיש דברים בגו. שהם לויאלים לעניין הישראלי, וכשחבר כנסת איימן עודה אומר, ציטוט, ללכת לציטוט, אומר, אני שמח על שחרור החטופים והאסירים, מפה חייבים לשחרר את שני העמים מעול הכיבוש, כולנו נולדנו בני חורים, וכשהוא אומר, אז הניצחה ואז תנצח, וכשהוא אומר, היום בוועדה, היום בוועדה, מדינת ישראל עושה, ממשלת ישראל עושה פשעים נגד האנושות בעזה. חיילי צהל טבחו ורצחו 20...
תשמע, את המשפטים האלה אומרים, 3/4 מהאנושות אומרת את זה, כן.
יש כל מיני יהודים שאומרים את זה, אבל תגיד לי, בוא עכשיו...
אבל רגע, אריה, אני חייב...
לא שמעתי יהודים, בוודאי לא חברי כנסת שאומרים את האמירות האלה.
אומרים. אמרו דברים... פשעי מלחמה אמרו וזה, אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך, אתה מתאר את הציטוט, תחזור רגע לציטוט המדויק שבגינו כינסתם בכלל את הוועדה, הציטוט שהוא אמר זה על גבי עזה והניצחון, אתה יכול לחזור עליו רגע?
אז
אתה תנצח, כן. אני רוצה להגיד לך, אני שומע את הציטוט הזה, שהוא ציטוט באמת...
לא זה הציטוט שהיה...
אז מה? בוא תחזור עליו.
הציטוט שהוא היה טריגר לכל המהלך הזה, הוא הציטוט שבו איימן עודה משווה את חטופינו בעזה, נשים, ילדים, זקנים, תינוקות שנלקחו לעזה, חלקם פצועים, חלקם חולים.
החלפה של החטופים באסירים, קוראים להם, לא מחבלים רוצחים.
ומחבלי הנוח'בה שרצחו, שרפו, אנסו.
זה לא היה הציטוט המדויק, הציטוט המדויק לא הזה, אבל עוד מעט נמצא אותו פה. אני רוצה אבל להשמיע לך רגע.
הנה הציטוט.
אז תקריא אותו.
אני מקריא לך. שמח על שחרור החטופים והאסירים. מפה חייבים לשחרר את שני העמים מעול הכיבוש.
שמח על שחרור החטופים והאסירים. אוקיי, עכשיו אני רוצה רגע להקריא לך שתי אמירות. לא, אמרתי, לא, מקובל עליי זה לא, מקובל עליי זה לא. רגע, דעתי כאן לא חשובה. אני לא מצביע בכנסת, אבל אני רוצה רגע...
אני לא מצביע בכנסת, גם עליי לא מקובל.
אני חושב שצריך הרבה יותר מזה כדי להוציא נבחר ציבור מהמשכן, אבל דעתי לא מעניינת. אבל רגע, בוארון, חבר הכנסת בוארון, דעתי לא חשובה פה, אני שואל אותך. והשאלה היא פשוטה, יש שני חברי כנסת שאני רוצה להקריא לך מה הם אמרו היום, לא לפני חצי שנה, שנה, היום בוועדה הקולנית שהייתה בכנסת. אופיר כץ, יו"ר הקואליציה מהמפלגה שלך, אמר, אתה ארכי מחבל, אם היית באיראן או בעזה, היו תולים אותך הפוך וסוקלים אותך באבנים. אושר שקלים מהמפלגה שלך
לא
אמר,
לא אמר
רגע, רגע, במדינה אחרת היו תולים אותך ומעמידים אותך מול כיתת יורים. עכשיו, עזוב שנייה אם נכון או לא נכון. זאת נראית לך דרך התבטאות נכונה בתוך ועדה שדנה בהדחת חבר כנסת בגלל התבטאות?
בעיניי כן, כי זאת התבטאות פרלמנטרית. אתה יכול להגיד במדינה אחרת היו תולים אותך, תגיד תודה שאתה חי בישראל.
אריה, למה אתה עוזר לו? תן לבוארון לדבר.
אני רוצה להגיד לך שני דברים. דבר ראשון, האמירות האלה הן אמירות באלמה. הן לא אמירות שמביאות, על פי הפסיקה, אמירות שמביאות לידי מעשה, אמירות שנאמרות כשיטה, בשיטתיות, אמירות שנאמרות במסה קריטית, אמירות שנאמרות על ידי האומר כלפי צאן מרעיתו.
והוא הוביל לידי מעשה?
אז בוא תשמע ציטוט. אסור בתכלית האיסור. ציטוט של איימן עודה, יום 10 באפריל 22, אסור בתכלית האיסור לכל צעיר פלסטיני שיתגייס לכוחות הכיבוש, הבוז והשנאה לכוחות האלו, המשטרה בזמן שומר חומות, אני מפציר בצעירים שכן יתגייסו ומשפחותיהם, תזרקו להם את הנשקים בפרצוף של כוחות הכיבוש ותגידו להם אנחנו לא רוצים להיות בצד של הפושע,
מה לי ציטוט יותר מזה?
חבר הכנסת בוארון.
רגע, תן לי שנייה להשלים אריה.
אבל הבנו את העניין, תן לי לשאול אותך משהו יותר חשוב.
אני לא מבין את העניין, וחשוב שהמאזינים יבינו את העניין.
אז בוא אני אגיד לך מה חשוב שהציבור יעשה, ולמה זה לא טוב לגרש את איימן עודה מהכנסת.
זה מצוין, כי יש פה מסכת...
למה זה לא טוב לגרש את איימן עודה מהכנסת?
אני...
כי כשהוא שם, היהודים בישראל מבינים עם מי יש לנו עסק. ותן לו להמשיך לדבר כדי שיותר יהודים יבינו את זה.
ישמע, גם יש מספיק דברים לכאלה ואחרים מפוקפקים שנמצאים מחוץ לכנסת,
מבין שאלה הערבים בוחרים
בדיוק.
שהם הנציגים
בדיוק.
שלהם, אתה יכול להכליל על כל הציבור.
תראה, אני לא הלכתי לחקור מופלא ממני, אבל אני רואה אדם כזה שמדבר כך ופוגע בחיילי צהל, פוגע, אנחנו לא יכולים, אני כשליח ציבור, לא יכול ביד אחת להרים את היד בעד שליחת חיילים לחזית, וביד השנייה, כשאדם, אחד מ-120, אומר, אז אתם צח, אני לא אשם בשקט בלילה. זה מה שאמרתי לידידי, חבר הכנסת חילי טרופר, אחרי האמירה הזאת, אז הניצחה ואז אתם הצח, אתם חייבים להוסיף את החתימות שלכם, כיוון שזה לא הוגן כלפי ציבור החיילים, ואתה יודע מה? הוא השתכנע בהגינותו ואמר לי, אתה יודע, על זה אני חותם, ולכן הם הצטרפו וצרפו את החתימות שלהם.
נו, נקווה שתצליח.
אנחנו כשליחי ציבור, כחברי כנסת,
לא יכולים אני מקווה שהוא
תצליח. הצלחתך,
לא, למה אני מקווה שהוא יצליח? כי גם מי שיחליף את האימנות.
בדיוק, זה הרי חסר, כל כך חסר. עזוב שנייה את הפופוליזם שיש פה.
אנחנו חייבים לסיים, חייבים, חבר הכנסת אביחי בוארון.
תרשו לי משפט אחד. אני מתקלף מכל שיקול ציני, מי יבוא במקום, מי יבוא... אנחנו לא יכולים לשתוק נוכח עוולות, וכשמשהו כל כך מקולקל כאן במחוזותינו, אנחנו צריכים, והיה מחנך הקדוש, לא קדוש במובן של טהרה וטומאה, אלא קדוש במובן של, אנחנו צריכים לנקות עצמנו מתופעות שוליים כאלה, תופעות סעוריות
כאלה. זהו, שהם לא שוליים, זה מה שאריה אומר, הם מייצגים את הסנטימנט הערבי לטוב ולרע.
תודה רבה, נגמר לנו הזמן. תודה רבה, חבר כנסת אביחי בוארון, פרסומות. חזרנו מהפרסומות, אבל לפני שאנחנו מברכים בשלום וערב טוב את פרופסור איתן גלבוע, הותר לפרסום רב תוראי איתן זקס, בן 18, לוחם ביחידה הרב מימדית, הוא אחד מארבעת הרוגים בפגיעת הטיל בבאר שבע הבוקר. פרופסור גלבוע, אנחנו לענייני חולין ולא למה שדיברנו עליו עכשיו. הסתיים המבצע, המלחמה הזאת באיראן, ונראה שארצות הברית ואיראן יכולים לשוב למסע ומתן. השאלה על מה יש להם עוד לדבר, כי פירוק הגרעין לכאורה כבר לא נושא.
כן, להבין את טראמפ זה עבודה קשה. זה לא ארצות הברית, זה טראמפ, זה אדם אחד שמנהל את מדיניות החוץ והביטחון של ארצות הברית. ואתה צודק, כי השאלה היא מה הלאה. הפסקת אש היא תמיד מפוקפקת ושבירה, והשאלה תמיד היא האם זה צעד לקראת הסדרה, הסכם, או שזה איזושהי הפוגה, ואחריה אחד הצדדים, במקרה הזה הרבה יותר איראן, מחדש את האימות, אפילו יש מצב שהפסקת אש כזאת תוביל לשימוש חדש בכוח. אני מניח שטראמפ יזמין את איראן, את השליטים שם, כמו שהוא עשה כל הזמן, למסע ומתן ולהסכם, שבו לא ברור עד כמה באמת הוא ידרוש התחייבות במקרה הזה שלא לשקם את התשתית הגרעינית שטראמפ טוען שהיא הושמדה כליל, למרות שהמודיעין שלו וגם המודיעין שלנו עדיין לא יודעים בדיוק אם הקביעה הזאת היא נכונה.
המודיעין שלו עוד לא החליט שהם היו בכלל בדרך לפצצה, זה בסדר, אבל זה אומר שהוא יכול לבוא למסע ומתן לצורך העניין ולהגיד להם, אם אתם לא רוצים שישראל תעשה לכם עוד פעם מה שעשו לכם ושאני אעשה לכם עוד פעם, אז בואו תחתמו פה ופה ופה, זה סגנון שיכול להיות שם או שאם האיראנים לא מדברים ככה?
כן מדברים, טראמפ מדבר ככה עם כל העולם, למה שהוא לא ידבר איתם בצורה כזאת, והוא גם דיבר על כך קודם לכן. אמרת משהו לגבי המודיעין האמריקאי, אבל כן, אתה מדבר על אחת טולסי גאברד, שהיא מנהלת המערך המודיעין של ארצות הברית, שאף אחד לא יודע, אישה זויה לחלוטין, איך היא קיבלה את המינוי הזה, אבל טראמפ אמר שהיא טועה והוא לא מאזין לה והוא לא עושה שום דבר. אני חושב שהמודיעין האמריקאי עושה כן עבודה יחסית טובה, זה הצעד הבא. טראמפ היום ומחר בוועידת נאטו בהייג, הוא מופיע שם כאיזה מנצח גדול, גם בתחומים של צבא, הוא עשה פעולה צבאית, שחשבו שאולי הוא לא יוכל לעשות אותה, וגם דיפלומטית, הוא משלב כוח עם דיפלומטיה, שזה איזושהי סיסמה שאולי הוא מעתיק אפילו מנתניהו, וזה מעניין לראות מה הוא יעשה שם, מפני שאני רואה את כל חברות נאטו מנסות להתפייס איתו, חוששות ממנו, ורוצות שהוא כן ישמור על הברית, היו לו כל מיני הסתייגויות והתקפות על הברית, אבל זה הדבר הכי חשוב מבחינתם.
כן, פרופסור גלבוע, למה בעצם טראמפ לא רצה להפיל את המשטר האיראני?
מפני שהוא רוצה סדר עולמי אנטי-ליברלי. זה שאנחנו הכרנו אותו למעשה מאז תום המלחמה הקרה, והוא מעריץ גדול של דיקטטורות, הוא לא חושב שזה חשוב איזה משטר יש באיזה מקום, אלא איזה אינטרסים ואיזה השקת אינטרסים יש בינו לבין ארצות הברית, ולכן אני חושב שהרבה פחות אכפת לו איזה משטר יש שם. מה שכן אכפת לו זה וזה בניגוד לנשיאים אמריקאים אחרים ולמדיניות החוץ האמריקאית, שתמיד הציבה דמוקרטיה כערך חשוב שכדאי לממש אותו ולהפיץ אותו בכל העולם. טראמפ זה הרבה פחות מעניין, אבל אני חושב שהוא כן ינסה לגרום לזה שאיראן לא תשקם את התשתית הגרעינית שלה.
יכול להיות שהוא יסתכל על מה קרה בלוב ומה קרה בעיראק, הוא אומר, אני לא רוצה כזה דבר שם, אכפת לי אם יש להם זכויות אדם, אין להם זכויות אדם, העיקר שזה יציב מישהו שיפחד ממני.
כן, הרי אותו לא מעניין שום זכויות אדם, זה בדיוק העניין, ולכן זה נוגע גם לשאלה לגבי המשטר. כן, יש מין מחשבות כאלה שם שאולי דווקא כדאי לאלץ את המשטר הזה שקיים עכשיו, שהוא ייזהר אחרי המפלות הצבאיות שחטף, שהוא יהיה זה שהוא יתחייב על הימנעות מפיתוח נשק גרעיני, ושאפילו חמינאי, שטראמפ אמר שהוא יודע איפה הוא אבל לא רוצה להרוג אותו, שהוא יהיה זה שיחתום על מין הסכם כזה. אבל יש הרבה מאוד תמימות בכלל במדיניות החוץ האמריקאית, שקראתי את הציוץ אתמול לגבי הפסקת אש, פתאום אצל טראמפ זה שלום ואחווה וסגסוג ואהבה.
לנצח נצחים, כמו איזה מלכת יופי.
בדיוק, אז זה מתאים לשני ג'נטלמנים אנגלים. זה לא מתאים לא לטראמפ ולא למשטר שכרגע שולט באיראן.
ואיך הוא בארצות הברית, במדיניות הפנים הוא יוצא מנצח, כמו שהוא מגיע לנאטו בהאג?
הוא יוצא מנצח יותר טוב ממה שאפשר היה לחשוב. כי לפני הפעולה הצבאית, ההתקפה הצבאית, היה רוב, היה רוב בציבור האמריקאי נגד איזושהי מעורבות צבאית של ארצות הברית, אחרי הפעולה שנחשבת מוצלחת, כי הייתה חד פעמית, וטראמפ אמר, אני לא רוצה מלחמה ארוכה, אני לא רוצה לסבך את ארצות הברית, לא יהיו מה שנקרא boots on the ground, זאת אומרת חיילי שדה שיגיעו לשם, שזה תמיד השדים של וייטנאם, אפגניסטן ועיראק פתאום צצים ומפריעים, אז מיד אחרי הפעולה הצבאית, ועכשיו אחרי הפסקת האש, אפשר להגיד, אני רואה את זה כבר, יש איזה סקר אחד בודד, שזה מעלה את הפופולריות שלו, אפילו בתוך אלה שבמחנה האידיאולוגי שלו, שמתנגדים לכל מעורבות בעולם, לכל פעולה צבאית של ארצות הברית מעבר לים, והוא התנצח איתם, והוא קבע, אני אומר מה זה America First, אני מחליט מה זה Make America Great Again, וחלק מהם אפילו התיישרו, ואתמול, את מי הוא שלח להציג את עמדות הממשל? את הסגן שלו, ג'יימס די ונס, שהוא נחשב לבדלן.
פרופסור איתן גלבוע, תודה רבה לך.
תודה רבה, ערב
תודה.
טוב.
ערב טוב.
טוב, אנחנו רוצים לדבר עם שחקן משמעותי גם כן במלחמה הזאת, שזה התקשורת, עם עורך אתר ביקורת התקשורת העין השביעית, שוקי טאוסיג, מה שלומך?
אהלן, אהלן.
שלום רוצה... שוקי, גילוי נאות, אנחנו מכירים מילדותו
של שוקי. מכירים ומוכירים, אריה הוא...
אני מכפר אדומים, כן. בוא נשמע אינסרט, רגע.
הנה רגע, בואי, הנה הגברת.
תעופו מפה!
שידור חי, כולם עכשיו יראו את זה,
חבר. תעופו מפה! כן. אתם אל-ג'זירה, אתם נאצים!
למה? כי עזרנו כל המלחמה
לאנשים. אתם שם ישראל! תעופו מפה!
טוב, צריך להגיד, הקריאות האלה נשמעו בבאר שבע היום לכתב 13, שהגיע לשם לסקר את הזירת נפילה, וזכה בהתקפה מילולית, איומים, איומים בשבירת מצלמה וכן הלאה. אני רוצה לשאול אותך רגע, שוקי, קודם כל ברמת הסטטיסטיקה, עד כמה שאתה מבין ויודע, האם במלחמה הזאת אנחנו רואים, או בכלל בשנתיים האחרונות, עלייה משמעותית בכמות ההתקפות? זה כאילו שאלה שהתשובה היא ברור שכן, אבל זה ברור שכן?
מה זה, זה כן, מה ברור או לא, אני לא יודע. קודם כל יש עלייה באלימות כלפי עיתונאים בכלל בשנים האחרונות. הייתה איזושהי ירידה בתקופת הקורונה, כי פשוט כולם היו בבית.
חבלו לצאת החוצה.
לא הרביצו לאף אחד, אבל מאז אנחנו רואים עלייה כל הזמן, ו... בתקופה, הרבה פעמים זה מתרכז סביב הפגנות, שגם אזרחים וגם שוטרים מונעים סיקור מעיתונאים, כללים אותם, או מרביצים להם, או עוצרים אותם. Mm-hmm. ובשבועיים האחרונים ראינו בהחלט עלייה, וזה לא, זה ברור, כמו שאמרת, בגלל שהכתובת הייתה על הקיר ובטוויטר ובפייסבוק של שני שרים, שלמה קרעי ואיתמר בן גביר, mm-hmm. שקרו חזור וקרו לפעול נגד תקשורת זרה בטענה שהם מסכנים את ביטחון המדינה. הצנזורה אגב הכחישה את זה.
צריך להסביר,
עברו עבירת צנזורה בזה שהם שידרו חי ממקום נפילת טילים, והצנזורה עשרה על זה.
צריך להגיד גם עוד משהו שהוא קיבס, תסביר לנו אולי למה זה בעצם כל כך בעייתי האיסור הזה, או הדרישה שלהם לאישום מוקדם של המשטרה. הרי מה קרה, חסמו?
רגע, זה לא, בוא נצק לסדר.
קדימה.
יש במדינת ישראל, יש צנזורה צבאית, הדמוקרטיה היחידה בעולם שיש בה את זה, ויש מספר נושאים שלפני שאתה משדר אותם, אתה צריך להגיש לצנזורה. מי שרוצה ייכנס לחוק הצנזורה ויסתכל. כל כלי התקשורת שפועלים בישראל המסודרים, גם הישראלים וגם הבינלאומיים, הם פועלים כך. כן? אגב, גם כולל אל ג'זירה. בזמן שהיא שידרה כאן. על זה אין מחלוקת ואין עוררים. כן היה, יש כל מיני גופי פרינג', כן? בזמנו היה אתר גרייזון, אם אתם זוכרים, היה איזה בחור שנעצר, כי הוא שידר שם מאזור גלילות, איזשהו... אבל בגדול, כלי תקשורת שפועלים בישראל, הם פועלים לפי הוראות הצנזורה.
ובכל זאת היו כתבים שעמדו מעל מפרץ חיפה,
אדונים קרעי ובן גביר, הם באופן פופוליסטי שלחו את עם ישראל לצוד צוותים של אל-ג'זירה בישראל.
לא, צריך לדייק, לצוותים של אל-ג'זירה אין כניסה בכלל לכל מיני זירות וכאלה.
אל-ג'זירה לא פועלת בישראל.
זהו, הסיפור הוא אחר.
חקיקת תקנת החירום.
רגע, אבל הסיפור, שוקי, שנייה, אני חייב לדייק כדי שהמאזינים יבינו גם מה מדובר. הרי הסיפור הוא שרשתות זרות וכתבים וצלמים זרים מגיעים, מצלמים, ואל-ג'זירה משתמשת בפיד ובחומרים האלה ובעצם משדרת, הם עושים ציר עוקף. והטענה של קרעי ובן גביר בין היתר הייתה שאל-ג'זירה עושה את השימוש המניפולטיבי, הלא מניפולטיבי בזה, ובגלל זה הם רוצים בעצם לאסור על כל הרשתות הזרות, או לעשות סלקציה ורק מי שיקבל אישור וכן הלאה.
לא, אבל אחרי זה...
משפט לסיום, שוקי, נגמר לנו הזמן. תודה רבה, לא הספקנו לדבר על הצלחותיהם של הפרשנים והכתבים באולפנים, אבל באמת נגמר לנו הזמן. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושר פלסטר, אחרי אל השידור אילי זק, בדיגיטל רעות מתיתיהו ארגון, גיא רביב, עמיתי דואק, ואחרינו אנחנו עדיין עם חדשות 12. תודה רבה,
תודה
דוד,
תודה.